שלום לכולם. שלום לכולם, ברוכות הנמצאות. צריך מיקרופון או שזה בסדר ככה? מיקרופון?
חד חד, יותר טוב ככה? כן? טוב. עדיף כך או יותר טוב? טוב, שלום לכולן. מרגש מאוד לראות ככה אחרי ימים שכל אחד סגור בביתו, לראות כינוסים כלליים. שנה שעברה העברנו את השיעורים בזום. לזום יש גם יתרונות. יש גם יתרונות יפים, תחושה גדולה של חיבור רחוקים למוקד אחד, אבל בסופו של דבר אין כמו שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, החיבור, הלמידה המשותפת הזאת. אנחנו נמצאים בימים של בין המיצרים, ימים של עיסוק הרבה בשאלות, במסקנות, חורבן, על מה היה, מכוח מה אפשר לתקן, מה אפשר לעשות. אין ספק שהמוקד המרכזי שעליו חז"ל מכוונים אותנו, סביב הסיפור של העיסוק במסקנות של שאלת החורבן, היא שאלת היחד. היחד, הפיצול, חיבור, האם אפשר או אי אפשר. וכל מי שקצת עוקבת אחרי מאמרים שכותבים עכשיו, הרבה הוגי דעות מכל הכיוונים, בימים האלה, הרבה אנשים נסים לעשות קצת חיבורים בין אז לבין עכשיו. אני קראתי שעכשיו שיוצא סרט על חורבן, אגדת חורבן, לא ראיתי, רק ראיתי כותרת שמדברים, שמעתם על זה? על סרט שאמור להיות אנימציה שעוסק בסוגיית החורבן, או לא חורבן, מסקנותיו, ודאי ההשלכות כלפי המצב שלנו היום. גם אנחנו היום, מבחינה פוליטית, תסכימו איתי, נמצאים היום בעולם באמת קצת מורכב, נכון? דברים קצת התערבבו לנו. פתאום אתה לא יודע איפה נמצא ימין ושמאל ומה הדרך וממשלה ומה כיוון ולא כיוון. אכן זה מאוד מאוד מאתגר. לכן חשבתי שיכול להיות אולי מאוד נכון לקחת אותנו אולי לשורשי הדברים. כי הסיפור הזה של חלוקה שלנו, שחלוקה פנימית שלנו, היא דבר שהיה קיים. המילה שבטיות, שכולנו עכשיו, כל המדינה מכירה אותה מאיפה, מהנאום של הנשיא הפורש, רובי ריבלין, נכון? נאום השבטים שלו, מכירים את ה... מאיפה הוא לוקח את זה? זה לא המצאה שלו. הוא לוקח את זה לכאורה מתורה, מנביאים. ואני מבקש ברשותכם, מוקד השיעור יהיה לעסוק ברגע מהפך. ברגע שבו יוצאים משבטיות, יוצאים ממנה לדרך אחרת. מתוך גם מגמה, אני חושב גם של אמירה כלפינו, באמת לזעוק את הזעקה הפנימית שלנו, איך אנחנו לוקחים את עצמנו מתוך עולם שבטי, סליחה, אני מתקן את עצמי, איך אנחנו לא נופלים, סליחה, איך אנחנו לא נופלים לשבטיות, ויודעים להאחז עם כל הקושי שבדבר בכלליות. כי לשבטיות יש יתרון גדול. מה היתרון הגדול בשבטיות? נורא פשוט, נכון? נורא נוח לי להיות עם מישהו שהוא בדיוק כמוני. כולנו רוצים את הלא תסור נחלה משבט, את מה אני מצטט עכשיו, את פרשת השבוע שקראנו בשבת. פרשת מטות מסעי חוזרת שוב לעסוק פעם שנייה בבנות צלופחד, נכון? והבני דודים הם נישאים, והאמירה הגדולה שמה שהנחלה צריכה להישאר יציבה. איזה נוח להיות כולנו בנחלתנו, נכון? עם הדומים לנו, עם החושבים כמונו, עם הנראים כמונו. קל מאוד, נוח, יציב. מצד שני, נצטרך לראות מה קריאת הכיוון הגדולה של התורה, שאומרת לנו, צאו מהמקום הזה. אז ברשותכם, לפני שנראה את נקודת המהפך, כפי שקראת את זה בכותרת של השיעור, בואו נעשה לעצמנו רגע איזה, איך נאמר, ויש, איזה מזכירה מהירה של התהליכים, תהליכים שהיו. יעקב אבינו, אתם זוכרים, יש לו 12 בנים. זוכרות את הנקודה הקשה של האימות בין האחים לבין יוסף? ממה זה קורה? מאיפה זה מתחיל? על מה הם מתעמתים? לא. הם ישנאו? אם נגיד שהם שנאו, יש לנו בעיה, כי רובנו באנו בעצם מהם, נכון? זאת אומרת, רובנו צאצאי, זה אבותינו, אז מה, נגדיר אותם כסונים? זה מאוד מורכב. ודרך אגב, ואם הצדיק הוא רק יוסף, אנחנו בבעיה גדולה, כי רובם של צאצאי יוסף, כידוע לכם, כבר לא איתנו. איפה הם? סרט השבטים, מפוזרים, כל שבט אפרים הגדול, ירובעם בן נבט. זאת אומרת, לקטלג, לשים רק את יוסף כבסדר, והשאר האחים, אנחנו נהיה בבעיה. מסכימות איתי? בעיה קשה. איפה צאצאי שבט אפרים עכשיו? לך תדעו, אולי זה הטליבן, אולי זה המוג'הדין, אולי זה, דרך אגב, יש חוקרים שאומרים את זה. אז זה לא אנחנו, אנחנו צאצאי אלה שזרקו אותו לבור. בסדר, סליחה שאני קצת בוטה, אבל זה אומר שאנחנו צריכים לשנות טיפה זווית הראייה. אז בתמצית אחת נורא פשוטה, כי זה לא השיעור שלי, אני רוצה כל זה, אתם יודעים, כל פרט כזה אפשר להעביר אליו שיעור שלם, אני רק רוצה, זה נובע מסיבה נורא פשוטה, הם רואים את ההיסטוריה, הם רואים שלאברהם אבינו ישנם שני בנים. מי יש לו? יצחק ו... ישמעאל, אחד בפנים, אחד בחוץ, נכון? יפה. ליצחק, שני בנים, מי יש לו? יעקב ועשיו, אחד בפנים, אחד בחוץ. לאבא שלהם יעקב, יש 12 ילדים, יש ילד אחד שמקבל בכורה, למרות שהוא לא הבכור, נכון? מה הם מבינים? הם מסיקים מסקנה הגיונית, שמה קולנו? בחוץ. וכיוון שהם לא רוצים להיות בחוץ, הם רוצים להיות נאמנים לדרך. אתם מבינים איך זה מתהפך? הם רוצים נאמנות לדרך. הם אומרים, אבא יעקב, אנחנו בפנים. אנחנו מרגישים שאנחנו בפנים. מרגישים בתוכנו, מרגישים בנבואה. אני לא יודע איך מרגישים. אנחנו בפנים. אז אם הוא רוצה לזרוק אותנו מעם ישראל, אז איזה דין יש לו? רודף, נזרוק אותו. הבנתם את הסיפור, זה בא מצדקות. איפה הטעות שלהם? כולנו יודעים, ספר הכוזרי יגדיר, נגמר עידן האחד בפנים, אחד בחוץ, נגמר העידן הזה. מרגע זה כולם קדושים טהורים, עם ישראל כולו ביחד. מכירות כולכם את הכוזרי הזה, נכון? מרגע זה הפסיקה הברירה הזאת, שבעצם מתחילה מהאדם הראשון, קין והבל, נוח וילדיו, אתם רואים, גם לפני אברהם אבינו, תרח, כל ה... נגמר עכשיו כולם בפנים. עד כאן כוזרי. אז יש לנו שבטים. והשבטים האלה ממשיכים, והשבטים האלה נמצאים במצרים, והשבטים האלה בסופו של דבר יוצאים ממצרים. יש דעה בחזל שכשיוצאים ממצרים, איך חותכים את ים סוף? באיזה צורה? זוכרות את זה? נתי כל שבט בנתיב שלו. איזה מדרש חזל מדהים. נכון? משנה לנו את כל התפיסה ממלך האריות, נכון? לא מלך האריות, סליחה. נסיך מצרים, בלבלתי בין ה... איך אמרתי מלך הרעיות פתאום, לא יודע, נכון? בלבל את התפיסה, לא יצאים כזה כולם ככה, נתיבים, נתיבים, אבל באמת המדרש הוא עמוק, הוא פלאי, נכון? זאת אומרת, כל שבט יוצא בנתיב משלו, זה מדהים. ואז יוצאים, ומגיעים למדבר, ומסתדרים איך שוב לפי שבטים, דגל מחנה יהודה, ודגל מחנה אפרים, ודגל מחנה דה, ומעזבים, כל אחד מקטלג את עצמו, ואוהלים, ואז בא פתאום בנות צלופחד, ועכשיו תבינו עכשיו את הקטע. הנה, נשים מובילות. נשים בעצם מובילות, אומרות הנשים, אנחנו גם רוצים נחלה, אבל אז עולה כמובן השאלה, רגע, עם מי תתחתני? את תישארי בשבט או לא תישארי? מה זאת אומרת, אני אתחתן עם יהודי, מה זה משנה? לא אוהבים, איזה שבט? תגידו מה זה משנה? זה כן משנה. ונכנסים לארץ ונחלה, ושוב פרשת שבוע האחרונה שלנו, 2.5 שבטים רוצים להתמקם במקום אחר. אתם רואים, אני מתאר את הסיפור, הכל, שבטים, 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 שבטים. ומה הנזיפה הגדולה של משה רבינו? הלו, אתם עסוקים באינטרס השבטי, מצוין. יש לכם מקנה רב היה לבני ראובן ובני גד. מה המילה? עצום. אתם עסוקים באינטרס שלכם, במשלכם. מה עם כל השאר? ואחריכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? איפה כל העם? נכנסים, מגיעים להסדר. הסדר מרתק, מעניין. נכנסים לארץ, הם החלוצים, אני מסמן פה רגע את שבט ראובן, סליחה לרגע שאני עוד לא בדף המקורות, אנחנו נגיע לדף המקורות, לא אבטר לכם על מילה, את הכל אתם תכירו. למבחן הסופי בסוף תצטרכו לעבור על הכל, אבל לפני זה קרה כפתיח. בכל אופן, לא אמרו לכם שמבחן בסוף? אוקיי, לא. בכל אופן, ראובן, גד, יוצאים חלוצים. מה המשמעות חלוצים? אני רק נותן פה הגדרה חצי צבאית, זה הצבא הסדיר. זה הצבא שיגיע עם כל העוצמות. הם ישירו את הנשים ואת הילדים בעורף, מה זה העורף? שלהם כבר עבר הירדן, הם יבואו לבדם, כל שאר החבר'ה זה סגנון של מילואים. למה אני מתכוון? נכנסים שהשבט עם כל המערך השבטי, נשים, ילדים, טף וכולי, הם היחידים שפנויים להוביל את הקרב, הם הסיירת של עם ישראל. אוקיי, משחררים את כל ארץ ישראל, כובשים, לגדר עולה, קרבות, בא המנוחה ליגיע ומרגוע ל... יפה, רציתי לראות שאתם איתי, חוזרים, הם חוזרים לעבר הירדן, והשבטים נמצאים איש בנחלתו. אם אתם זוכרים את ספר שופטים, יש שבטים שהצליחו, איך נאמר, להסתדר, ויש שבטים שמה? לא. שבטים של העמק, קצת בברוך, כמשאירו עם כנענים, ואף אחד לא בא לעזור. ויש שבט דן שגם נמצא באיזושהי נחלה, והוא לא ממש יודע מה לעשות איתה זוכרים, והוא מחפש את עצמו ועולה לצפון. האמת היא גאוני, מי נשאר תקוע בתל אביב? לא הרבה יותר טוב לנסוע לגושרים? נכון, נחלי דן, תגידו לי, זה לא הגיוני, זה הברקה. אבל אני רוצה לתאר פה, הם עושים את מה שכל הדוסים עושים בבין הזמנים. נכון? רוצים לי פה וכולי. דרך אגב, זה לא סוד שאף פעם כמעט, אנחנו יהודים פחות גרו פה, נכון? מי שגר פה באזור מכיר את מזג האוויר גם יודע למה, כן? אבל בכל מקרה עדיין שבטים, אף אחד לא עוזר לשני, שמתם לב? ואירוע רודף אירוע דדדה, ואז הגענו לפיצוץ ראשון, גדול. וזה הקרב מול סיסרא, זוכרות? העמק, עמק ישראל, מגיעה דבורה, דבורה יחידה ששוברת את הקונספט. איפה גרה דבורה? ותבינו שרק על זה אפשר לתת 10 שיעורים. איפה גרה דבורה? נו, אתם זוכרות את זה, איפה... היא גרה בין הרמה לבין בית אל, בהר אפרים. איפה זה? בגדול, זה האזור שממנו אני באתי בגדול. זה אזור אופרה, זה אזור בית אל, הרם, זה... למה זה אפרים ולא בנימין? לא ניכנס פה כרגע לזה. היא באה מאזור לא מאוים, הסוסים והמרכבות שסיסרא לא יוכלו לפגוע בה, כי סוסים ומרכבות לא מצליחים לנוע טוב בהר. האיום הוא כלפי מי? שבטי העמק, שזה שחר, זבולון, רגע בהמשך, נפתלי במובן מסוים. היא באה מאזור לא מאוים, יוצאת מאזורי הנוחות שלה, ובאה להוביל טעם לקרב. זה פשוט פסוק שאני חושב ששופך אור לחלוטין על עוצמתה של דבורה. זאת אומרת, אפשר לקרוא את זה סתם, מי פה פעם לימדה את דבורה, שירת דבורה, יש פה הרבה מאוד, לימדתם את זה, נכון? אנחנו תמיד קוראים את זה כפסוק גיאוגרף, נכון? איפה היא גרה? במקום מסוים, תתתה, לא מתעכבים על זה. אני חושב שעל זה צריך להתעכב. איפה שהיא גרה, משנה את כל הסיפור, מגדיל את דמותה. וממילא נותן לה את איזה זכות? לבוא בביקורת, אחר כך. למי? בדיוק. הראשונה שזועקת בזעקה מרה. את השבטיות, את הצד השלילי שבשבטיות. צד היפה כולנו מכירים. איזה יופי זה, עם כל קלותיכם, יבואו וישירו איתכם בליל שבת מהבית את אותו ניגון של אשת חיל. את אותה מנגינה, נכון? איך זה נותן תחושה טובה של איך זה נקרא אונזרר? כולם מחוברים למילה הזאת? יודעים מה זה אונזרר? המשלנו? הם המשלנו? אז זה בסדר, היום אני יודע שבעצם בכל הבתים שרים את אותה מנגינה של אשת חיל, חוץ מהבית שלנו, לנו יש מנגינה ייחודית. אנחנו... המנגינה שלנו שרדה את השואה, אז אני לא מגיעות מפעם, אתם כולכם שרים את בן ציון שנקר, שעם כל הכבוד זה מוז'יץ, אנחנו גם קצת מוז'יץ, אבל זה קצת יותר מאוחר, אתם שרים נכון את אשת חיל, מי ימצא? נכון? כולכם, אתם, אנחנו עוד מביאים מנגינות מ... מה, אני שר? לפי מה שאמר לי הרבה מסוכוטשוב, לפני כמה זמן שדיברתי איתו על זה, שרתי לו את זה, כדי שזה הוא טוען, זה באמת ניגון אלכסנדר ישן. אנחנו אלכסנדר, אז אנחנו... מה? אתה רוצה לשמוע? עכשיו לשיר, פדישת הימים? אשת חיל ממצא ורחוק מפנינים ממכרה בת אחבל ובעלה ושאלה לא יחזר ימלה תותו ולא רע כל ימי חייה הרשע צמר ובשדים ותעזרם זמיה הייתה כל יוצא זוכר ממחק תביא לחמה עכשיו זה כדאי איי 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 תלילה זה מגינה ששרדת השואה זה לא מצחיק אתם יודעים הרבה ניגונים והרבה דברים פשוט לא חצו לא עברו את הקו פרשת מים של דוגמם של מורי ורבי הגדול הרב אלישע וישליצקי עד סוף ימיו לא ידע ודאות אם הוא ישראל או לוי למה כי עבדה מסורת כי אבא שלו ילד קטן כניצול שואה כל וישליצקי אנחנו יודעים שהם לוי מי היה פעם בלודג' סליחה שאני גלשתי פה אבל כל מי שהיה בלודג' בבית הקברות עתיק של לודג' נכון יש שם שורה גדולה שוישליצקי לוי וישליצקי לוי וישליצקי הלוי נכון כן אצל הרב אלישע היה בבית ערימה של אלפי תמונות כל מי שהיה שם צילם והביא לו זאת אומרת זה אבל אבא שלו היה ילד לפני השואה עכשיו בחוץ לארץ לא עולים לדוכן חשבתם על זה אז הוא אף פעם לא ראה את סבא שלו נוטל ידיים לכהנים נכון מתי נוטלים ידיים? אתה עולים לדוכן רק בחגים, לא בשבתות, בחוץ לארץ. הקיצור, זה לא היה, זה בלבלה המסורת. שואר עשה לנו, טוב, אנחנו מדברים כרגע לא, נכון? אנחנו רוצים לדבר על תנך, נכון? כן, אבל חוץ לארץ? לא, מה פתאום? חוץ, לא, 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 רק בארץ ישראל, אשרינו מטוב חלקנו. אני חוזר אלינו, באה הדבורה וצועקת. היא צועקת בתחקיר. מה זה תחקיר דבורה לאירועי הקרב? אתם קוראות לזה שירת דבורה, אבל תקראו את זה פעם בעין של תחקיר. היא פותרת גם בשימו מלאכים, האזינו רוזנים. זה פתיח של כאילו כבוד נשיא המדינה, כבוד יושב ראש מועצת האום, כבוד נשיא ארצות הברית, אנוכי להשם, אנוכי השירה, זה כאילו פתיחת דקלרציה, כאילו קודם כל פתיחה מי אני? אני שייכת לקדוש ברוך הוא. פה אני מתחילה. היא מתחילה את ההיסטוריה מההתחלה, נכון? בהשם, בצאתך מצעיר, בצאתך שדה אוהב, יודעות את זה בעל פה, נכון? את התתה, היא נותנת פתיחה היסטורית, עד שקמתי דבורה, שקמתי הם, נכון? תקראו את זה פעם לא כשיר, אלא כתחקיר. ואז היא נכנסת באנשים. ואפשר להסתכל פה לפניכם, שלא תגידו שאתם צילמתי, בדף במקור מספר 6, צד השני של הדף. ושרי ביששכר עם דבורה, ויששכר כן ברק בעמק, שולח ברגליו. אתם באתם לקרב, כל הכבוד, מסעית עם הצלשים בדרך. אבל בפלגות ראובן גדולים חקרי לב. ראובן, איפה אתה? למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות עדרים? לפלגות ראובן גדולים חקרי לב. למה לא באת? נשארת שם בין המשפטיים, כאילו במקום, נקרא לזה על הקורסה, במקום הנוח. למה לא באת? כי אתה עסוק בלשמוע שריקות עדרים. זוכרת פרשת שבוע שלנו עכשיו? יש להם הרבה מוצון, אתם עסוקים. זה כלכלה. אתם כבר בשלב של הביזנס? אתם חיים בתודעה שדי, כבר סיימנו ללחם על המדינה הזאת? מכירים את התפיסה? מכירים אנשים כאלה? שפעם לחמו ועשו ו... הלו, מי הקים את המדינה עם כל הכבוד? דוסים? מה פתאום, הצחקתם אותי. הייתה פלוגה דתית בפלמח. עכשיו מדברים עליה הרבה, עם כל הכבוד, אבל פלוגה דתית בפלמח. בסדר? מי הקים את המדינה? קיבוצניקים, השמוצניקים, המפמניקים, וכו' וכו' שהקימו את כל הזה, הם אלה שלחמו ועשו. איפה הם היום בתודעה הלאומית, אם נדבר נורא 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 בהכללה? נורא בהכללה, במקום אחר קצת. באיזה תחושה הם נמצאים? אתה יודעת מה? מפגינים בבלפור. יש לי חבר מאוד טוב, שכולכם נושמות פה היום בזכותו, כי הוא הגיבור הגדול של מלחמת יום כיפור, ואני לא מגזים. זאת אומרת, הוא הציל את כולנו פה, והיום באמת הוא עסוק להפגין בבלפור. מה אני בעצם רוצה לומר? זאת אומרת, הוא חי בתחושה, אני עשיתי, לחמתי בשביל המדינה, עשיתי, הקמתי, ההורים שלי הקימו את הקיבוץ, ורול, אבל עכשיו הגיע הזמן למה לעסוק בסוגיות אחרות. אז מי הקים את כל עולם ההייטק? כל מדינת ישראל היום עומדת על ההייטק, לא לזלזל. בלי ההייטק אנחנו גם לא היינו פה. זאת אומרת, ההייטק מחזיק אותנו. אבל מי? אנשים שאמרנו, די, עזבנו סף המלחמה. עכשיו אנחנו, מה אנחנו טוענים? אה, לא, לא גמרנו. אני, כי אז כן אתה, אומרת דבורה לראובן, אתם כבר עסוקים, כאילו בשלב ב' של בניין המדינה, בלשמוע שריקות עדרים. הלו, טעיתם, יש צו 8, למה לא באתם? למה לא באתם? אנחנו בשבטיות, ואת מי עוד היא מבקרת שם, ויש להם, ודניה גורוניות, למה לא הגעת, ולעומת זאת את ראובן, זבולון חרף נפשו למות, ומרומי, אבן אבטליאל מרומי שדה, ועוד, יש פה תהליך, מי בא לי לכם, היא אומרת, רק מי שבאיום הקיומי. אבל מי שלא, למה לא באתם? איזה כללה יש בשבטיות במימד הזה? אם נרגע מקודם הצבענו על החיוביות, כן? על הנוח שבשבטיות. ובוא לא נשכח, הקדוש ברוך הוא בהתחלה מכוון אותנו, זה לא שקדוש ברוך הוא אומר בהתחלה אל תהיו שבטיים. תכף נדבר על המתח הזה, על ה... יש ערך בשבטיות, מצד שני ההתבצרות בה היא נוראית. אבל הביקורת של דבורה מחזיקה מעמד לצערנו הרב תקופה קצרה. ומי יגיע אחריה? גדעון. ואתם זוכרות מה קורה אצל גדעון אחר כך? וגדעון יוצא לקרב אל מול מדיין, זוכרים את כל מה שהיה שמצליל שעורים, ועם כל המלקקים שהיו לו 300 איש, וכל מה שקורה, הוא מוביל את הקרב בגבורה אדירה. ואז מה קורה? באים אליו בטענות, זוכרות את זה? בדיוק, באים אליו מי? שבט אפרים, שבט חזק, גדול. זה השבט, שוב, דבורה ישבה שם, אתם זוכרים? יהושע בן נון זה אפרים, הערה קטנה, וזה אם תרצו תזכירו לשנה הבאה להעביר איזה שיעור, שירובעם מורד בשלמה, יש לו בסיס לטענה שלו. מה הוא טוען? הלא התבלבלנו, מי אמור להיות באמת המלך, הבכור? אנחנו. דרך אגב, את מי יעקב אבינו ברך? שיהיה הבכור? אתם לא זוכרות. אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון. זאת אומרת, מי מקביל לראובן? אפרים. זאת אומרת, אפרים אמור להיות הבכור על פי יעקב. טוב, אני לא אתן לכם עכשיו פה תפיסה שלמה, כי אני יודע שיוכי ברנדס כתבה על זה ספר נוראי בדיוק על הכיוון הזה. אל תקראו, אבל יודעת על מה אני מתכוון. אבל מלכים ג' אל תקראו, בסדר? אני פה, אני בכינוס פה, אנחנו פה בכנס האורתודוקסי פה. אז זה, אבל תבינו, זאת אומרת, יש פה לטענות שלרובם יש מקום, אבל אם תזכירו לי פעם, הזדמנות אחרת. חובן אפרים, שאמורים להוביל, אם יצמיחו בסוף את המנהיג הגדול, ירובעם בן נבט, שהקדוש ברוך הוא תופס אותו בבגדו, אתם מבינים, הקדוש ברוך הוא שם איתו. הם באים בטענות לגדעון, ומה אומרת, למה לא באת איתנו, למה לא קראת איתנו, נכון? ואז הוא אומר להם, מה עשיתי לכם, הלא טוב עוללות אפרים, מבציר אביעזר. אבל זה לא נגמר איתם אחר כך, הרי ועוד ממשיך, אחר כך יהיה לנו פה את יפתח. ומה אתם זוכרים ממפתח? סיבולת, שיבולת, אתם זוכרות? נכון? שזה צריכים לבוא ולהרוג, נכון? אותם, כי הם, איפה זה? אני טוב, לא גדול. וסי-אסי, אם אני אדלק, הזמן בורח לנו מאוד. עד מתי השיעור? אני פשוט, אנחנו? עד שאני מסיים? לא. וואי וואי, צריך להתחיל לרוץ, וכולי. ואחרי הסכסוך הנוסף, הראשון עם אפרים, עברות הירדן, אתם זוכרים, סיבולת, סיבולת, בודקים מי זה, ושוחטים אותם, סי-אסים הנוראי, שמחייבת כולנו לקרוא הקריאה, עוצמת הכאב, איזה אירוע? פילגש בגבעה. זה סי-אסים של המצב הנורא. דרך אגב, לפי חז"ל, יכול להיות שאיפה זה היה הסיפור הזה, כרונולוגית, בתחילת הספר, למה הביאו אותו לסוף? כי לתאר את עוצמת ההידרדרות. איפה עם ישראל הגיע? אין עם ישראל. סליחה שאני אומר את זה ככה. אין עם ישראל כתפיסה. מה יש? שבטים, שבטים. פילוגים. זה מצב קשה. יהיה אחר כך אלקנה, שינסה לחבר את עם ישראל למשכן, בשילו. יהיה לו בן מדהים. משה ואהרון בכהניו, הוא שמואל בקוראי שמו. איזה מדרגה זה שמואל שיתחיל לגבש את עם ישראל. אבל אז העם דורש מלך. עשיתי לכם, אני בעצם מי שלא שם לב, אני צריכים סקירה על כל התנ"ך בינתיים, כאילו. אבל אני מגיע שאול, עם רוצה מלך, בוחרים את שאול. ואיך היחס של העם לשאול בהתחלה? שלילי ביותר. מי יושיענו זה? זה כמו שאת כולנו שומעים על מישהו שהתמנה לתפקיד שר או תפקיד כזה, ואומרים, הוא היה איתי בגן, אני זוכר אותו פה, אני זוכרת אותה שם, הוא לא מתאים, היא לא מתאימה, זוכרים את הסגנון הזה, נכון? מה יושיענו זה? והוא מחריש. הוא לא נעלב, הולך לצון, ממשיך ללכת. האם זה גדלותו של שאול, שהוא לא מגיב בתקיפות באותו רגע, לא מוריד את הראש למי שמתנגד לו, כן, לא, ברשותכם, שיעור גם כן. וואו, תראו, כל פסוק בתנך אפשר להעביר שיעור או כמה ו... לא פשוט, זו שאלה מרתקת. את אומרת סברה מאוד מאוד חשובה, אבל את מבינה שיש לה גם צד שני. אבל אז מגיע אירוע שעליו אני רוצה להתעכב. וזה הרגע שאני רוצה לקרוא לו, רגע המהפך, וברשותכם, עכשיו נתחיל בצורה מסודרת את השיעור, מקור מספר אחת. וואי, איך הייתי לא דידקטי, איך לא התחלתי במקור הראשון בהתחלה. אני אלמד אולי פעם מתודיקה קצת, איך להעביר, ואז אני... ויעל נחש העמוני, התחלת פרק י' פרק המהפך. ומי שרוצה כותרת, כותרת הצבאי, זה הפרק שבו הוקם צבא ההגנה לישראל. מה, לא היו קרבות עד כה? היו. לא היו מצביעים מדהימים? כדוגמת דבורה, יפתח, גדעון, היו. אבל צהל מוקם כאן. בואו נראה. ויעל נחש העמוני, ואיחן על יבש גלעד. בואו נמקם את עצמנו גיאוגרפית, אני פותח רגע את המפה פה במצגת, אם אתם רואות, אין, סליחה. לא. ידעתי שלא יהיה פה אפשרות לברקו, אז לא הבאתי, אבל דמיינו את המפה. בית שאן אתם מכירות? פחות או יותר. אם תסתכלו מזרחה, זאת אומרת, עברו את הירדן, אנחנו באיזה חבל ארץ? זה נקרא גלעד. זה הגלעד, נכון? הגולן. מתחת לגולן הגלעד. נכון? גלעד ירד אל הירדן, נכון? והרבה פסוקים בירמיהו, כי אריה ישאג מן הירדן אל נווה איתן. אם אתם מכירות ממש מול, יש קיבוץ או מושב, נווה איתן, ממש מול בית שאן, על סמך הפסוק הזה בירמיהו. לכן, דרך אגב, המז'יניק שלי, קראנו לו נווה, אבל אז גם אמרתי, רגע, נווה, אז נקרא לו גם נווה איתן. אי אפשר, נכון? בזבוז של שם יפה על שם שני, אז זה פסוק. חופן נווה איתן, זה כל זה הירדן. תעברו עוד יותר מזרחה, יבש גלעד, עד היום. תפתחו מפות. יש היום שם, יש יישוב ערבי, שנקרא בשם יובס, יבס, נחל יבס. אני לא מדייק מספיק טוב, הערבית שלי לא שורשית. אז אבל תסתכלו מה כאן נמצא, יבש גלעד. יישוב שלנו, איזה שבט כנראה? כנראה שבט מנשה, לפי המיקומים. והם קמים בוקר אחד ומגלים לתדמתם הרעה שהאויב הגדול, מלך בני עמון, נחש, זה שמו, תכף תראו שכשמו, כן הוא מקיף אותם. נחש העמוני מגיע, איפה בירתו? רבת עמון, רבת עמן, עד היום, נכון? איך זה נקרא? עמן, נכון? איזה יופי שהם שימרו פה כל הגזלנים מסביבנו, שמרו לנו את כל השמות, את כל המקומות, קל לזהות איפה כל יישוב באמת... באמת היה. בכל אופן, והוא עולה, מקיף את יבש גלעד. אנשי יבש גלעד עושים הערכת מצב. מה הסיכויים? זה נקרא בלשון הצבאית מקרים ותגובות. מגיעים למסקנה שאין אפשרות להילחם נגדו, ואז הם אומרים לו, קרות לנו ברית ונעבדך. המשמעות היא קנייה. זה לא בני ברית, כי אנחנו נעבוד אותך. הם כאילו מרימים דגל לבן, ברית של אנחנו עבדיך. איך מגיב נחש העמוני? ויאמר אליהם נחש העמוני, לא כל כך מהר. אני בכלל חושב שאם בתנך היה מוסיפים מדי פעם גם את או לא לא לא, וואי וואי וואי, היה לנו לפעמים הרבה יותר קל לקרוא, אבל אין לנו את זה, אז אנחנו נוסיף. אתם תוסיפו יחד את זה, נכון? הוא אומר אליהם, מה פתאום? בשום פנים ואופן, יש לי תנאי לקנייה, לא נכנעים אצלי כל כך מהר. בזאת אחרות לכם ברית. בזאת אני אסכים לקבל את קנייתכם. בנקור לכם כל עין ימין, אני רוצה להוציא לכם את עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. אני רוצה לנסות להבין את הפסוק הנוראי, האכזרי הזה. אומר לי, מה התנאי שלו? הוא אומר לברית, הוצאת עין ימין. מה פשר האכזריות הזאת? מה הסיפור? אנחנו רגילים לאכזריות, נכון? יודעים שהאויבים שלנו הם אכזרים. אבל מה, עד כדי כך? מה קרה? מה העניין? אויב אכזרי. אנחנו יודעים. מי שפעם, נכון, מי שפעם ביקרה בהר הרצל, ועשתה סיור מודרך והלכה לקברים שבסוף, אלה, זאת אומרת, אלה שהיו בעצם הראשונים, מלחמת השחרור, הרבה מאוד קברי אחים. למה יש קברי אחים? כי כשלא הצלחנו, אז זה נגמר רע מאוד ואי אפשר לזהות. שלא נדע, לכן המסקנה המאוד ברורה שלנו היא שאסור לנו אף פעם להפסיד. זו מסקנה ברורה. אבל מה הרעיון של להוציא דווקא עין ימין? איזה חשיבה צבאית מעניינת. יפה מאוד, יפה מאוד. אבל אני, לפני שנגיע לדברים שאת אומרת, ואת צודקת, תכף נחזור מה שהיא אמרה, אבל זה באמת, זה הבנה צבאית מאוד. את השאלה הזאת שואלים חזל, היא הטרידה את חזל. תראו איזה יופי, חזל רואים נקודות, הם לא מוותרים עליהם. ככה צריך ללמוד תנ"ך. שואלים, רגע, מה הרעיון? מאחורי עין ימין? ואם תקפצו בבקשה למקור מספר 2, מופיע בו בלקוט שמעוני ועוד מקורות, ויאמר להם נחש העמוני, בנקור לכם כל עין ימין. מה הכוונה? שלוש דעות יש פה בחזל. שלוש אפשרויות העלו בבית המדרש. רבי לוי, רבי סימון ורבנן. דעה של רבי לוי, דעה של רבי סימון. מי זה היה רבי סימון? אח של? חבר של? אפשר להריץ אתכם בדיחות פה, אתם יודעים. סימון ומויז הקטן, אבל אתם לא הייתי, בסדר. לא, חינכו אתכם הרבנים שדיברו לפניי, נראה לי, כובד ראש. הבנתי, נחזור לכובד ראש, נעשה את השיעור בכובד ראש. בסדר. רבי לוי מסביר שמה הכוונה עין ימין, בדיוק את מה שאת אמרת, את הכיוון שלך. אמר, אלו הם הקלעים והקשתים שבישראל. זאת אומרת, קלה וקשת, אנשי הקרב, קשת, קלה, מה זה קלה של אז? זה אלה, ראיתם פעם את ה... אבל הרוגטקה ערבית, לא, לא. או, מה שנקרא קלע דוד. כי יש רוגטקה, נכון? בצורת Y, ויש את הקלע דוד, השם ישמור מי שגרה ביהודה ושומרון, מכירה, השם ישמור, זה יכול להיות... מדויק וכואב מאוד. יש לי צלקת ברגל מקרב שניהלנו במילואים בכפר בשם בודרוס, ואני רק, זה היה לי סריטה ברגל, כי זה, מזלי הטוב, זה פגע בכביש, ואז זה ניתר אליי לרגל. אם זה פוגע ישר ברגל, זה מדויק, זה הקלע דוד. בסדר, אבל גם להם היה, לאויב יש גם את זה. אבל לפני הכל, בוא נדבר רגע עלינו. הקלעים והקשתים הלוחמים, כמו שאמרת, לא יורים עם שתי עיניים, כך עץ וקשת וגם ברובה, אלא צריך לעצום עין. בדרך כלל, אנשים שהם ימניים, רוב הציבור, עוצם את עין שמאל, יורה בעין ימין, זאת הדרך. ממילא, אם אתה עוקר עין ימין, תודה על ההבנה הזאת, זה מה שאומר רבי לוי, אם אתה עוקר את עין ימין, פגעת ביכולת הצבאית. מסכימות איתי? זה ניתוח מאוד מאוד יפה. אבל שימו לב, ואז מה ההיגיון מאחורי הדברים? אני קוראת אתכם ברית, אבל אני רוצה לדאוג שלא תהיה לכם אופציה צבאית. שלא תוכלו מיד לארגן צבא להילחם מולי. הגיוני מאוד. אבל לדעתי אנחנו לא מספיק מפרשים נכון את דעתו של רבי לוי, כי יש המשך. מה אומר רבי לוי? קלעים וקשתים שבישראל שהם מחמד עיניהם של ישראל. וואו! הוא מוציא את זה מההיבט הטכני, זאת אומרת שבלי עין לא תוכל לכוון, אומר שהקלה והקשת הוא בבת עיניהם של ישראל. הבנתם מה הוא רוצה להגיד? אומר, בעם ישראל הלוחמים הם האנשים הכי אהובים. הם בבת עיניהם של ישראל. מילים אחרות, אני אתן לך, אמרתי את זה כמה פעמים, אני אמרתי את זה לכל מיני קצינים בכירים בצבא, וחלקם גם לא אהבו, לא הסכימו לניתוח שלי, אבל לא אהבו. חס ושלום, השם ירחם, נפגע אזרח באירוע כזה אחר אל מול אויב, כאב גדול, אבל עדיין זאת לא כאב לאומי. כשנפגע חייל, מסכימים איתי, זה מין כאב לאומי גדול. האם זה נכון או לא נכון? זה טוב למדינת ישראל, לא טוב? מה המשמעות? אם צהל מוכן לסכן, לא לסכן? הבנתם למה אנחנו נכנסים, אבל את העובדה אתם מסכימות איתי, נכון? שחייל זה ה... הרבה פעמים אמרתי לחיילים, אתם מכירים את זה שאתם עולים לאוטובוס, ואתם בשיא כוחכם, ואיזה סבתא בת 80, תקום ותגיד, בוא חייל, ממלי שלי, בוא תשב, עיניים שלי, נכון? תגיד את הביטוי, עיניים שלי, כאילו זה בדיוק רבי לוי. כאילו אתה הכפרה, עיניים שלי, נשמה, איך שלא תגדירו את זה, באיזה שפה ולשון, זה הכי נוגעים ללב, נכון? הדודות עושות, נכון? עמדת סנדוויצ'ים לחיילים. נכון? לא עושים את זה ל... אני לא יודע למי, נכון? מה לעשות? זה אומר רבי לוי, זה הבנה שלו, איך עם ישראל מתייחס ללוחמיו. מדהים. דעה שנייה, אמר רבי סימון, מה הכוונה? אלו סנדראות של ישראל, שהם גלגל עיניהם של ישראל, כמו שנאמר, עם עיני העדה. אומר הכוונה, אומר, אני רוצה לפגוע בתלמידי חכמים שלכם. בלי הנהגה רוחנית, המבוד, מסכימות איתי? אגב, להבדיל לפי הבדלות, סטלין הבין את זה מצוין, שהוא כובש מקומות, דבר ראשון, מה הוא הורג? חפש את ההנהגה, את הנכון, יש בזה היגיון רשעתי. הוא אומר, אני רוצה לפגוע את תלמידי חכמים. בזמנו פעם נתתי את השיעור הזה לבני ישיבות הסדר, אמרתי, אתם יודעים מה אתם? אתם לכאורה, גם רבי לוי וגם רבי סימון. כי אתם יושבים פה גם כתלמידי חכמים, וגם כאנשי צבא, אשרינו, נכון? זה שתי הדעות ביחד. אבל הדעה השלישית, היא כרגע, לצורך העניין, יותר מעניינת אותי. ורבנן אמרי דבר מפתיע, כאילו שאר החכמים, עד עכשיו זה הדעת מיעוט, מסכימות איתי? רבי לוי, רבי סימון, שאר החכמים נותנים פרשנות אחרת למילים אין ימין. מה אמרי רבנן? ורבנן אמרי זה ספר תורה. אני רוצה לפגוע בספר תורה. אמר להם נחש ההמוני, הביאו לי ספר תורה, ואקור מתוכו, אני רוצה להוציא מתוכו חצי פסוק. לא יבוא עמוני, מהמשך, מואבי בקעל השם, בזאת אכרות לכם ברית. רבותינו, חכמינו, אנא בערו את דבריכם. מה רוצים חכמים להגיד? הבנתם טכנית מה הוא אומר? כאילו, אומר הנחש העמוני, אתה רוץ תביא לי ספר תורה מהיכל, את לכי תביא סכין יפנית, אני אומר כוונה סכין יפנית, כי אני רוצה לעשות חיתוך בצורה שמה, שכאילו לא תפגע בשער, אין לי בעיה עם שער התורה, אני לא אפגע בשער התורה. במה אני אפגע? רק בחצי פסוק הזה, אני אוציא אותו. לא יבוא עמוני בקהל השם, את זה תוציאו. לא תשימו גם לב לזה. אולי פעם אחת אם תגביעו הגבעה בספר תורה אשכנזי, למה אני אומר אשכנזי? התראו כזו ריבוע של אור. ספרדי זה לא נראה, נכון? בגלל הארון, נכון? כאילו, אני אומר את זה באירוני, ואני רוצה להגיד, לא, 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 אין לי בעיה עם כל התורה, רק חצי פסוק תוציאו. זה התנאי שלי, התורה היא העין שלכם, אין הימין שלכם, תוציאו רק את זה. מה הוא רוצה? ואני שואל יותר מזה, למה חזל, ואני רוצה שככה נלמד את זה, לכאורה, מה יותר פשט, הדעות שהראשונות או הדעה הזאת, תסכים את הראשונות יותר מתקרבות לפשט, נכון? הן הגיוניות, הן נכון? למה חכמים צריכים לתת הסבר מתוחכם? אתם מבינים, הרוב הולכים לכיוון הזה. אתם איתי בצורת השאלה, כי חשובה, כי צריך להבין פה שיש פה דגש. אם חכמים יעדיפו לא ללכת עם הפשט, אלא לתת הסבר כזה, סימן שעומד מאחורי זה עומק. דרך אגב, בזה נתת לכם קריאת כיוון גדולה לכל פירוש רש"י של התורה, מתי רש"י מביא, נכון? מדרש, ולא הולך עם הפשט, כי הוא, יש לו פה אמירה גדולה. תראו איזו אמירה גדולה עומד מאחורי זה. בוא ננסה להבין, למה נחש ההמוני מבקש להוציא את הפסוק הזה? בוא נגיד, ברמה הפשוטה, התורה כתבה משהו נגד העם שלו, נכון? הוא המוני. התורה אמרה שכולם יכולים לקבל גרים חוץ מהמוני ומואבי, אתם, התורה פוגעת בעם שלי, תוציאו את זה, אני לכם. אין ספק שזה פשט, נכון? אבל לא התקדמנו מזה הרבה. בוא נבנה רגע עוד איזה קומה ברשותכם. בוא נשאל שאלה, למה התורה אומרת שדווקא עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם. מה הנימוק של התורה? בוא נראה את המקור הבא. זה פסוקים מפורשים בדברים, נגיע לזה עוד מעט פרשת שבוע. כן. אומר הפסוק מקור 3, כן, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא לכם בקהל השם עד הלום. למה הנימוק? מעניין, התורה מנמקת. לא תמיד התורה מנמקת, פה היא מנמקת. זאת אומרת, היא רוצה להעביר לנו עיקרון. על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. אשר שכר הלכת בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים כללך ולא אהבה השם וכו' וכו'. לא תדרוש שלומם וטובותם כל ימי חייך. איזה ביטוי. שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. אתם יודעים מה אומרת התורה? חבר'ה, אני רוצה להסביר לכם, ככה אומר הקדוש ברוך הוא, רוצה להסביר לכם מה מיכל אני רוצה מכם, מה זה התורה הזאת? לתורה שלי יש קריאת כיוון. מה קריאת הכיוון של התורה? תחליפו את המילה קריאת כיוון במילה אחרת. לתורה יש כלל. מה הכלל הגדול של התורה? נו, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרע כמוך, כל התורה הזה, ואהבת לרע כמוך, נתינה, חסד, לא מחדש פה כלום, נכון? לתורה יש קריאת כיוון. אלה, בני המון, הלכנו במדבר, פרשת חוקת, אמרנו לא נכבוש אתכם, אתם בני דודים, בני דודים שניים, זוכרים? בסך הכל, תנו לנו מים. מים, פת במלח, לחם יבש, אל תשב איתנו כאן. רק לתת חסד. מי שלא מוכן לתת מים לאדם שהולך במדבר, זה אנטי חסד שיש. וואו, כמה שיעורים אפשר פה להביד על מואב וחסד, נכון? רות המואביה, גילת, אתם קולטות את הפוטנציאל שיש פה, אבל זה להזדמנות אחרת. אבל הדגש פה, מי שאין בו את החסד, ועכשיו אני מוסיף עוד מילה, אין בו את האחווה. הם בני דודים, סוג של אחים. אין בו את הרעות. זו מילה שהיום אנחנו מאוד משתמשים בה הרבה היום בעולמנו, נכון? הרעות. אין בו את הרעות. לא בבית ספרנו. לא תקבלו מהם. זה אנטי תורה לחלוטין. אותם לא מקבלים. זה המסר הכי הופכי לתורה. אם התורה הולכת, נגיד, נצייר את זה, זאת מגמתה, המגמה הכי הופכית. זה המגמה הזאת. לא מקבלים. אומר נחש העמוני, התורה שלכם מאשימה אותי שאני לא אח? התורה שלכם מאשימה אותי שאני לא דואג לסובבים אותי? שאין בי, איך היום קוראים זה, אלטרואיזם? קורא את המילה, נתינה, נדיבות, אין לי. סתכלו עליכם. אני לא אח, אתם לא אחים אחד של השני. יש פה פסיכולוגים, יועצים, כל הזה, כל התחומים האלה שהיום, כן, כל הפרנסות החדשות שבאות לעולם, כל הזה, שיקוף, נכון? זה מילה ש... נכון? הוא עושה לנו שיקוף. אני לא מתנהג כאח, סתכלו עליכם, אתם לא אחים. הנה, עליתי לכם על עיר אחת. ומה קורה בכל המדינה? אף אחד לא קופץ. אף אחד לא קם, אף אחד לא בא אליכם. זה לא מעניין, אתם לא עם. אתם גם לא אחים, במזמן אתם לא אחים אחד של השני. כמה שנים זה פחות או יותר מהכניסה לארץ? סביב 200 פחות או יותר, סליחה רגע שאני לא מדייק, אבל אתם כבר נגיד, בוא נגיד, אתם כבר 200 שנה לערך, שאתם שכחתם מה זה להיות אחים. כל אחד לעצמו, כל אחד לגורלו. מי שהייתה בבוכנוולד? הייתם בסיור בבוכנוולד? בבוכנוולד, מה כתוב על השער? זה המחנה של הרב לאו. בוכנוולד, מה כתוב על השער? מה פתאום? זה רק באושוויץ היה. אל תסתבכו איתי, שואה זה... היה כתוב, כל אדם לגורלו. זה כתוב בגרמנית, כל אדם לגורלו. אומר, זה אתם? הנה, אתם רואים? אז אל תמתחו ביקורת כלפיי, יאללה, תמחקו את זה מהתורה שלכם. הבנתם את מה חזל רוצים לומר? אני כבר פחות מעניין אותי מה נחש אומר, אלא מה חזל רוצים לומר בזה שמחדדים את הנקודה הזאת. אומרים חזל, יש פה ביקורת עצומה עלינו, על זה שאנחנו שכחנו את האחווה, את הרעות. אין כלל, אין עם, אין יחד, אין אחריות. עכשיו תראו, זה הסבר שזה מסביר מדהים את הפסוק שקראנו מקודם, והתפלאתי שלא קפצתם. הרי מה אמר הפסוק? אומר לי, נקול לכם כל אין ימין, נו מה המשך? ומה? וסמתיה, חרפה על מי? כל ישראל. לפי שתי הדעות הראשונות, רבי לוי ורבי סימון, למי תהיה חרפה אולי? למי שהוציאו לו את העין, ספציפית, נכון? כאילו לקלעים, לקשתים, לחכמים, נכון? כאילו הם הלכו פתאום, כמו משה דיין, נכון? עם רתיעה לעין, נכון? הוא אומר, הדגש החרפה זה לא למי שאני אוציא עין. למי תהיה חרפה? כל עם ישראל. אתם מבינות מה אני רוצה להגיד? כאילו חרפה לעם ישראל שהוא לא הגיע לעזור לאחים שלו במצוקה. מדהים. איך מגיבים אנשי ואש גלעד? הם אומרים לו, ויאמרו לו זקני יבש גלעד, הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל, ומהן מושיע אותנו ויצאנו אליך. פשוט, פסוט שהוא פשוט, אומרים לו, אכן מצאת מקום חרפתנו, כמו לשונו של ספר הכוזרי. אתה צודק. אנחנו אומרים, גילית את ערוותנו, אתה עשית לנו שיקוף, אתה הערת שמת את הפוקוס על הנקודה, אבל בבקשה, תן לנו שבוע להתארגן. הביקורת שלך היא עצומה, תן לנו שבוע לנסות לגייס עזרה. ואם לא נקבל עזרה מכל עם, נצא אליך, תעשה מה שאתה רוצה. תגידו לי, זה נשמע לכם הגיוני? איך היה אמור להגיב נחש? כשהאויב אומר לו, בבקשה, תן לי שבוע להתארגן מולך למלחמה. יש דבר כזה? אתה נותן לאויב זמן להתארגן? כן, אבל בוא נדבר לגבי הגיון שלו. אויב, האינטרס שלו זה לנצח, נכון? למה שאויב ייתן לצד הנגדי, נכון? לצבור כוח. זה מה שלא הגיוני. תביני, כאילו הוא אומר ליהודים, אומר לנו, כאילו אומרים לו, תנה לנו שבוע להביא ציוד. נגיד, נביא נשק, נביא עוד כוחות. מה, הוא יגיד להם, יאללה, לך תביא? הוא היה אמור להגיד, מה פתאום, לתת מכה מיד. תביני, אין דבר כזה. נכון, גם למה שהאויב תן לה, כמו שנגיד לה עכשיו, אני לא יודע מה, נגיד לחמאס, יאללה, בואו, תביאו עוד ציוד, תתארגנו, תביאו, זה קרה בצוק איתן, סליחה, לא דוגמה טובה. כן, טוב. כן, אבל אתם מבינים, חסר היגיון. אבל מה התגובה שלו? התגובה שלו היא מדהימה. במקום להגיד להם, מה פתאום, אני מכה אתכם מיד, הוא אומר להם, זה לא כתוב, אבל אני יכול להבין לפי הפסוק הבא, לאור זה שהם שולחים שליחים, כנראה שיש פה פסוק בין ג' לד', הייתי מוסיף פסוק, ויאמר להם נחש ההמוני, יאללה, בכיף! תלכו! שנייה, אני מכיר אתכם. למדתי את ההיסטוריה שלכם, אני עוקב יותר מזה אחרי התרבות שלכם, אני רואה את התוכניות הריאליטי שלכם בטלוויזיה, אני יודע לזהות שאיזה מחוזות לכאורה רוחניים, מוסיף שליליים, שליליים אתם נמצאים, אני יודע שלא אכפת לכם אחד מהשני, אני יודע מה קרה אצל דבורה ואצל גדעון ואצל יפתרת את התווה ובפילגש בגבעה, יאללה, אתם רוצים שבוע, קחו שבועיים, אני יודע שאף אחד לא יבוא. יש לכם איך לנסוע, אני ארגן לכם סוסים, אני מציב את זה באירוניה. אתם, הפסוק הזה לא מופיע, אבל אתם מבינות שכאילו אין ספק שזה מה שקרה, כי אחרת הפסוק הבא לא קורה? הוא מאפשר להם לשלוח שליחים. כן. נכון. והנה, כי הוא כל כך בטוח שהם באמת הם לא עם, שהם יידרדרו לגמרי, אז הוא מאפשר להם את זה, כי הוא יודע שהם יחזרו, איך נאמר, יחזרו על הברכיים, ויגידו, לא הצלחנו. אבל תראו מה קורה. איזה דרמה פה. מסכימות איתי? זה פרק שהוא פשוט מדהים. ומגיעים המלאכים, מגיעים שליחים לגבעת שאול. איפה זה גבעת שאול המתקראית? זה בירושלים, יש פה ירושלמיות? זה שכונת פסגת זאב. מעל פסגת זאב, מעל הקניון, מי שמכירה, יש את הגבעה עם הארמון החצי בנוי של המלך חוסיין, איפה שכתוב הגיחון, זה גבעת שאול המקראית. למה לא חופרים שם חפירות ארכיאולוגיות וכו'? לדעתי לא רוצים מסיבות לא נכונות להסתבך עם חוסיין, עם ירדן, אבל זה... זה הייתה הבירה, זה הייתה הבירה של שאול. לא, 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 מעל קניון פסגת זאב, בפסגת זאב. כן, אם נוסעים מכביש בגין, גם רואים את זה צד שלי, זה פשוט כיפה, זה פשוט ממש הר כיפתי לחלוטין, זה היה גבעת שאול. נכון, נכון, אבל שוב, רואים בגדול את הכתובת הגיחון, שזה בעצם כאילו מיכל מים ענק של עיריית ירושלים, זה שם. כל פעם לא משנה, מגיעים השליחים לשם, לכאורה לבירה, והם מספרים את הסיפור. והם מספרים את הסיפור וידברו הדברים באוזני העם, ויישאו כל העם את קולם ויבכו. עם ישראל לוקח ללב. גבירותיי, התקדמות. בכי זה יפה, כי מה זה בכי? הזדהות. עם ישראל מרגיש שיש פה חרפה. הגענו פה לקו שבר. או, אז יפה. עכשיו צלוסיב עומד עוד פרט חשוב לאור מה שאת אומרת, שיש, נכון, יש חיבור משפחתי בין יבש גלעד לבין משפחת שאול, כי בפילגש בגבעה, נכון? מאיפה לוקחים להם נשים? מבני יבש גלעד. זה נכון. אבל תכף תראי שעם המשך הדברים, זה שופך אור כבר הרבה יותר רחב. אבל את צודקת שיש פה ברובד הראשון חיבור, אבל אני מתחבר מאוד מה שאתה אומרת, זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי עם כל הכבוד, עם בכי, לא עושים מלחמה. אני אגיד בשוננו, הם לא דפדפו הלאה, כן? הם לא עברו, כן? תאונת רכבות בסין, נכון? 1,000+ הרוגים, אתה אומר וואי, ואתה הולך הלאה למדור ספורט, כן? היה פעם, קוראים עיתונים היום? אני לא יודע אם קוראים עיתונים, בעידן ה... אבל אתה פה, אתה בוכה? אבל זה לא מספיק, אבל אז מגיע האיש שרק לפני 4 פסוקים, מה אמרו לו? מה יושיענו זה? זלזלו בו, וזה המלך שאול. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה. לא רצו אותו, הוא בשדה, הוא עם הבקר. ויאמר שאול, מה לעם כי יבכו, על מה הבכי, מה קרה פה? ויספרו לו את דברי אנשי יבש, מספרים לו מה קרה. שימו לב מדהים, שאול מקבל את המידע, לא ראשון, אלא בגל השני. תראו איך מתייחסים אליו, תראו... אבל במקום להתבזות, במקום להיעלב, במקום, תראו איך שאול מלמד אותנו פרק ענק במנהיגות. שאול הוא מנהיג גדול. ותצלח רוח אלוקים על שאול. כשומע את הדברים האלה ויחרפו מאוד. רוח אלוקים, זה אומר שאחרון אף, אין הכוונה במובן של כעס, זעם, שלילי, אלא נקרא לזה, הוא מתמלא בכוחות, באנרגיה, הוא מתמלא, הוא נטען. ויקח, ושים למה הוא עושה, ויקח צמד בקר, הוא לוקח את הבקר שאולי איתו הוא בא מהשדה, וינתחה, הוא חותך את זה לא יודע מה, עם סכין, לא יודע מה, הוא שוחט את האזור לנתחים. וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים למור, איזה אמירה, מרכאות, אשר אינו יוצא אחרי שאול ואחרי שמואל, כה יעשה לבקרו. מי שלא בא, זה מה שעשה לבקר שלו. ויפול פחד השם על העם, ויצאו כאיש אחד. רוצה להבין רגע מה קורה פה. מה עושה שאול? במילים שלנו, זה נקרא צו 8. הוא מגייס לפני הכל צו 8, מגייס את העם. בואו לקרב. אני יצאתי בחיי, אם אני סופר נכון, כבר ל-6 פעמים צו 8. כולל עכשיו שומר החומות, לא יודע מה יש פה בצהל הזה, שדבר ראשון שיש מלחמה, קוראים לה זקנים, דבר ראשון. הסתובב שם בזיקים, נתיב העשרה, כאילו, בוא נה, אני משאיר נכדות בבית, וכאילו נגמרו הצעירים, אבל זה מה שהצבא החליט, אני הולך. באמת, הייתי בצוק איתן, ועמוד ענן, ומה עוד היה, ועופרת יצוקה, לבנון השנייה. היום זה פרוס לבנון השנייה, ללועזי, 12 ליולי. רועי קליין, זה הקרב שלי. כן, בדיוק, נכון, אנחנו, כן, כן. איך פעם מישהו אמר לי כזה, בצחוק, אמר לי מישהו, יש רחוב על שמך בבינג'בל, אחר כך מיד תיקן ואמר בעצם, אין רחוב על שמך בבינג'בל. מחקתי, שיתחתי, עשינו דברים יפים שם, רועי קליין, באמת, זה הלילה הכי קשה שהיה לי בחיים. בחיים? בחיים? לא בא אליי שליח הביתה עם סטייק. תדעו, היה יכול להיות נחמד, גייסו אותך, אבל פיצוי למשפחה, קבלו קילו אסדו. מה, כן, מה העניין פה? אני כבר אני צוחק, אני לא יודע להגיד. כאילו, מה הרעיון? מה הרעיון שעומד מאחורי זה? ששאול שולח לכל מקום נתח מהשור. בואו נגיד מה הפשט, תגידו אותי, מה הפשט הגיוני? למה הוא עושה את זה? כי... לא, בדיוק, רמת הפשט ודאי הגיונית, הפחדה. תקשיבו חבר'ה, אתם מרגישים עכשיו בסדר, לא מאוימים, האויב רק נמצא שם, הוא רחוק מכם, תקשיבו, אתם לא הבנתם שכל פעם מישהו חוטף? זאת פעם זה סדרות, פעם זה קריית שמונה, פעם זה באיוש, ופעם זה בתל אביב, ואנחנו חבר'ה, אם לא, מי שלא יבוא, מחר יבואו אליך, ויוכלו לך את הבקר ואת הזה. יש פה מימד ראשוני של איום, אין ספק שזה פשט, לא נמלט ממנו. אבל הגאון האדיר, הענק, מורנו ורבינו הגדול ללימודי תנ"ך, ומי שנמצאת אצלי פה גם בשנים שעברו, יש פה כאלה שיוצא לי גם שנים עברו, יודעת שתמיד על מי אני הולך בעקבותיו, המלבים. הגאון המלבים, פירוש המלבים זה הפירוש, אני חושב, כל כך חשוב, כל כך מהותי. כדי להבין עומק של תנ"ך, להתחבר ליראת שמיים, מה שלא. המלבי"ם נותן הסבר גאוני, ואני אוסיף חצי משפט יומרני, אם זה תלוי בי, הייתי את המשפט הזה שתכף נראה של המלבי"ם, בכל בסיס צבאי רושם אותו בגדול. מכירות את התדע כל אם עברייה, כי רולי, הייתי שם את הדבר הזה. אני אגיד כל בעל פה, ואז נראה את זה בפנים, אותי זה מצמרר. איזה הבנה הייתה ליהודי הענק הזה, הגאון המלבי"ם, שחי לו ברומניה לפני כמה, 150 שנה אולי, איזה ראייה. אומר המלבי"ם, תקשיבו טוב, חבר'ה, ראיתם פעם שור? יש פה מושב ניקיות אולי, ראיתם פעם שור? זה חתיכת הווילדחי, שור זה שור. אני לא יודע כמה כוחות סוס זה שור, אבל שור זה... ראיתם שור שהוא כועס? אוהו. זה כל אבות נזיקין, כל בבא קמה. ארבעת אבות נזיקין, נכון? פרשת משפטים, זה קרן, זה בער, זה הרגל, נכון? הגמרא דנה, אם הוא יושב על משהו, זאת אומרת, הגוף שלו הוא נזק, הרגליים זה נזק, ודאי השיניים שלו זה נזק, והעיקר זה הקרניים שלו, נכון? ארבעת אבות נזיקין, כולכם למדתם את זה. אני מתאר לעצמי שאף אחד מכם לא הלכה לספרד לראות את ה... נכון? את ה... שם ישמור את ה... דברים הנוראים האלה, זה צער בעלי חיים נוראי, נכון? הבנתם מה זה שור. אבל אומר שאול המלך, אליבא דמלבי"ם, מתי לשור יש עוצמה? כשהקרניים יושבות טוב טוב על הראש, שיושב על, לא יודע איך להגדיר את זה, את האין צוואר הזה, שיושב על הכתפיים עם הגוף והרגליים, שכל זה מחובר. שזה ביחד יש עוצמה. אבל אם חותכים את השור, אם מנתחים את השור לנתחיו, אין שום עוצמה, אין שום כוח, זה פשוט חתיכות, אני לא יודע מה, זה אסדו, זה נתח מספר 5, 8, נתח קצבים, מה עוד יש, מה הולך אנטריקוט, מה עוד יש שם, מה זה החלק היבש הזה ש... לא, אסדו זה לא. לא, כמו... כמו אנטריקוט, יש אחד, דדק יותר, סינטה, הנה, זכרתי, זה, כאילו, אין פה ארגנטינאים בקהל, כאילו, אין פה, אתם מבינים, זה מישהו ייתן ביס ויוכל אותך, ההבדל בין העוצמה, לבין זה שמישהו ייתן לך ביס, תלוי בדבר אחד, מהו? היחד, אם זה מחובר או לא. אומר שאול המלך אליבא דמלבי"ם, איזה גאונות של הבנה. עם יקר, הגיע הזמן להחליט, מה אנחנו? שור או סטייקים? אני חוזר על הסיסמה הזאת, אנחנו שור או סטייקים. יש לנו עצמה, ואז מי שנוגע בזנב יחטוף מהר מאוד את הקרניים, והוא לא יכול להגיד, אני רק מתעסק עם הזנב, קרניים, אל תתערבו, אתה תראה מהר מאוד את הקרניים. או שכל אחד ייתן לך ביס ועוד ביס, כל תלוי בדבר אחד. בואו נראה את הדברים בלשונו המדהימה של המלבי"ם. אתם לא מתרגשות מהמלבי"ם הזה? אני חושב שהוא... זה... מקור מספר 7. ויורה להם בזה גם כן לימוד השכל. הוא נותן להם בזה מה? מוסר השכל. שכמו שלא יחול רוח החיים בגוף החי, אין חיות בגוף, אלא רק בתנאי, רק בעיות עבריו שלמים ודבוקים אחד אל השני, שכל האיברים מחוברים אחד אל השני, לא כן, כוונה, ואלה אם כן, בניגועים, ולא ירוח חיים, כשיתנתח לגזרים, אם יחתכו אותו לגזרים, יהיה לנבלה ולא יחיה עוד. איזה ביטוי קשה, נבלה. פירוש המילולי של נבלה, הכוונה, נכון, בשר בלי רוח, אבל אנחנו משתמשים בנבלה, נכון, כבר הוצאנו את זה מעבר לזה, נכון? נבלה זה ביטוי קשה, נכון? זה משהו שהוא... כן, זה נבלה, זה נבלות, זה משהו שהוא הכי לא ראוי. אם אתה ראובן תהיה בלי שמעון ובלי אפרים ובלי מנשה ובלי אשר ובלי דן ובלי זבולון ובלי יששכר, אם כל אחד יהיה לעצמו, זה נבלה, זה מת. אם נהיה חס וחלילה ימין ושמאל, סליחה על הזה לבד, זה מת. אם נהיה אשכנזים וספרדים, ונהיה חסידי אלה מול חסידי אלה, וקו ועיגול ומרובע ומשולש, ולטרפז, ואני לא יודע מה, וישיבות כאלה, אם כל אחד יהיה רק לעצמו, זה נבלה! זה נבלה? מה, אין ערך בייחודיות של הקרניים? בטח. אני רוצה שהקרן תהיה קרן. והלב יהיה לב, והמעיים יהיו מעיים, והרגליים רגליים, והציפורן תהיה ציפורן. כל אחד צריך להיות הוא מדויק, אבל בתנאי אחד שמה, שבסופו של דבר זה מה זה? התחבר. איך אומרת הגמרא בבמות? מאוד חשובה, בית הלל בית שמאי, וכל, למה פסקו הלכה כבית הלל, כולנו מכירות? כי לא, הקדימו דברי שבית שמאי דבריהם, ולא נרתעו מלהינשא אלו לאלו. זאת נורא יפה, מחלוקות יש, בית מדרש יש, אמירה שלך יש, צבע שלך יש, שורה תחתונה מתחתנים אלו עם אלו. בדיוק, שומרים על חיות, קשר חיים, בדיוק. לא מתחתנים כבר אלו עם אלו? הגיע הזמן להחליט מה אנחנו, אני חוזר למלבים, אלא רק, עכשיו יהיה נבלב לחיות, כן, תראו את השורה הבאה, את זה הייתי רושם בכל בסיס בצהל. או אולי כל כיתת בית ספר, בכל ישיבה, כל בית כנסת. כן, לא תחול רוח גבורה וחיי העם המדיניים. אין חיי גבורה וחיי המדיניים רק ביותם צמודים יחד. ואיש את רעהו יעזורו מכל צער הצורר על אחד מעבריהם. אם עולים על אחד מעבריהם, כולם. אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד, כמו שאמר אלכסנדר דיומה, כולם באים. אם אמרתי לבנון השנייה, אז כולנו מכירים את בני הריין, השם יקום דמו, היה, למד אצלי קצת בישיבת נתיב מאיר וכולי, הטנק הזה שלו, מפורסם, נכון? שנפגע. בניה, מה שהוא היה, מי עוד היה איתו בטנק? הבן של דוד גרוסמן. הבן של דוד גרוסמן היה איתו בטנק. ועוד לוחם יקר עולה מחבר העמים, ועוד איזה, איזה סמליות יש פה בתמונה הזאת. אני לא מחדש לכם כלום, אנחנו חיים כל הזמן את הסוגיות האלה, אבל זה רגע מהפך, פה בא שאול ואומר, אומר די, מספיק עם זה. אי אפשר עם השבטיות. בואו נלך הלאה, רוח גבורה צריכה להשבעים ביחד. לא כן, אם התפרדו הם כנתחי הבקר, ועל זה אמר, כה יעשה לבקרו, מידה כנגד מידה. הוא לא אמר את זה להפחיד, הוא העביר להם שיעור. ועל זה אמר, ויצאו כאיש אחד, כי השכילו מוסרו, הם קיבלו את המוסר שלו, נתחברו כאילו כולם עברי איש אחד, שרגיש כל איבר הפרטי בצרת הגבייה, הגוף כולו. בוא נחזור רגע לפסוקים. ואז מה הוא שולח את זה? ויפקדם בבזק, ויצאו כאיש אחד. תבינות כמה שהמלבים צודק בקריאת הפסוקים? היה אפשר לכתוב, ויצאו למלחמה, נכון? ויצאו. למה לנביא בקודש, למספר בקודש, הוא צריך להוסיף את המילה כאיש אחד? כי זה כל הסיפור. כי זה כל הסיפור בסופו של דבר, היחד, הכאיש אחד. ויפקדם בבזק, והיו בני ישראל 300,000. פה אני אולי עונה לך, גברתי, שאת אמרת על הבני בנימין, צודקת, את רואה שהוא לא פוקד רק את שבטו, את בנימין, אם זה היה קורה, אז נפלנו, נפלנו שוב לאותו בור. נכון? נפלנו. אבל הוא פוקד את כל עם ישראל. כולם מגיעים, זה עדיין לא שלם, כי איש יהודה בכל אופן בנפרד. איש יהודה 30,000, אבל הם מגיעים. זה שהם עדיין לא מופיעים ביחד, יש לנו עוד משימה לדורות. ואמרו למלאכים הבאים, כה תאמרו לאיש יבש גלעד, מחר יהיה לכם תשועה, קחום השמש. ואמרו המלאכים, ויגידו, אני טיפה מדלג, כי נראה לי שנגמר לנו השיעור, ואני רץ א' וכו', ואז כתוב, יוצאים לקרב, אני מדלג, ואם תראו סוף פסוק י' ויהיה נשארים ויפוצו ולא נשאר בם שניים יחד. באויב לא נשאר שניים יחד. עכשיו אתם ודאי גם מבינות למה התיאור הזה בפסוק. למה לא יכולו לכתוב, וינצחו את האויב, והאויב נסוג, ברח. התיאור, ברגע שעם ישראל מתאחד, הכל מתפרק, האויבים מתפרקים, הם לא נשארים אפילו שניים יחד. מי יעמוד מול האחד שבעם ישראל? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? אתה אחד? לא נספיק יותר, נכון? נגמר השיעור? יפה, יפה. תודה על הדיוק. ויצא כאיש אחד בלב אחד, נכון? כמו מעמד הר סיני. הערה לסיום, יש פה שתי מקורות, אני מבקש בבית, זה למבחן. מקור 8, מקור 9. למה אתה חושב שאני צוחק? מקור 9 זה המקור הנפלא, פרק למד ב' בתניה. לא סתם אנחנו קוראים לזה לבתניה. מה הוא אומר בלבתניה? שכל עם ישראל הם, בסופו של דבר, נפש אחת בגופות מחולקים. כל עם ישראל כולו, כל ישראל אחי ממש, רק שהגופים מחולקים. זאת אומרת, אנחנו כולנו אחד. פיזית, שוב, הסיפור לרבי אריה לוין, כואבת לי הרגל של אשתי, בא לתניה, אדמור הזקן, מרחיב את זה למשהו הרבה יותר גדול. המקור הנוסף, שהוא שווה שיעור ארוך, הרב קוק, כותב פסקה מדהימה. אנחנו תמיד מתחילים ברב קוק ונגמור ברב קוק. שכחת השבטים ליחוסם, יחנה לאחדות האומה, פסקה נפלאה, רות את ישראל ותחייתו כף זין, שרב קוק מדבר שיש ערך בשבטיות, בבניית הצבע ייחודי. אבל יש צורך בעת גאולה, לשים את הקטלוגים, את השבטים בצד, כדי להתחבר ביחד למקום אחד של עם, של כלל, שנזכה בעזרת השם לבנות את האחדות גם ברגעים לא פשוטים ומרגיזים מאוד, כמו שיש לנו גם היום. אבל לא לשכוח שהעיקר הוא בניית הכלל, המשך לימוד פורה ונעים לכם. תודה רבה. לא בחרת אותי לכנסת, מה אני אעשה? הצביע. ביקשתי שיצביעו, לא הצבעתם, מה אני אעשה? תודה, תודה, תודה לך, תודה. כן. דוד, עם זה דוד? יפה, יפה מאוד. כן, אחי הוא. קוראי ספר התורה. כן. כן. נכון, היא מתחבר בדיוק לזה, נכון, עיניים. התורה זה ציר אחד, נכון, נכון. כן, כן. כן. שאלה טובה.